הפרק הזה הוא הפרק השני בסדרה שלנו על עולם הדאטה סיינס. אנחנו לא אומרים שאתם חייבים להקשיב לפרק ראשון לפני שאתם מקשיבים לפרק הזה, אבל אנחנו אנשי דאטה וסדר זה דבר חשוב. אבל האמת היא שגם בשביל הקונטקסט אולי כדאי לכם. בכל מקרה, הבחירה היא שלכם ואנחנו רק שמחים שאתם כאן איתנו. אז בפרק הקודם התחלנו להכיר את עולם הדאטה סיינס. דיברנו על מה זה אומר להיות מדען נתונים, על הכלים המרכזיים שבהם משתמשים ועל ההבדלים בין תפקידי הדאטה השונים. זה היה הצעד הראשון שלנו. בפרק הנוכחי ניקח את זה צעד אחד קדימה ונצלול אל עולם למידת המכונה. נבין מה זה Machine Learning, איך הוא התחיל ומה ההבדל בין למידת מכונה ללמידה עמוקה. נדבר על סוגי המודלים השונים, היישומים שלהם בחיים האמיתיים, ונדבר על העתיד ועל האתגרים שלו. פתיח ומתחילים.
שלום לכולם, אני רם, המייסד של Upscale Analytics.
ואני הגעתי מרקטינג דאטה אנליסט בפלארים.
ושלום למיכאל, שמצטרף אלינו אל הפרק השני בסדרה. מעניינים, מיכאל?
שלום, שלום, מה קורה? איך אתם?
זה גמור. אז אנחנו מעולה, שמחים שאתה פה איתנו.
הפרק הראשון היה להיט, אני בטוח שרק נוכל להמשיך ככה.
לגמרי. אז בנימה אופטימית זו, בואו נתחיל באמת להיכנס קצת יותר לעולם המשין לרנינג, ואולי בואו נתחיל בהגדרה. מה זה בכלל משין לרנינג?
אוקיי, מעולה, שאלה מעולה. בגדול, משין לרנינג, או למידת מכונה בעברית, היא מושג שנגזר מעולם הבינה המלאכותית. אני אסביר על זה במילה מסוימת. בינה מלאכותית בעצם מאגדת את כל מה שמאפשר לנו לייצר התנהגות like human, כמו אנושית. ואני אתן דוגמה מאוד מאוד קלאסית. הדוגמה הקלאסית היא של משחק שחמט מפורסם, שגארי קספרוב, אחד השחמטאים הגדולים בהיסטוריה, ניהל מול תוכנת כחול עמוק. זה בעצם הייתה הפעם הראשונה שתוכנת מחשב הצליחה לקרוא תיגר ואף לנצח את מי שנחשב המדורג ראשון בשחמט באותה תקופה. והטכנולוגיה הייתה טכנולוגיה של אינטליגנציה מלאכותית, כי בעצם המחשב הראה יכולות שעד כה היו שמורות לאדם בלבד. אבל מאחורי פיתוח האלגוריתם המורכב הזה של כחול עמוק, עמדו צוות חוקרים, מומחי תוכן ומומחי שחמט שבנו את האלגוריתם. זאת אומרת שלמרות שמדובר באינטליגנציה מלאכותי, המודל לא למד בעצמו. וכאן אנחנו קצת חוזרים לנקודה הבסיסית שלנו, מהי למידת מכונה. אז למידת מכונה היא בעצם סט של כלים או של אלגוריתמים שבהם אנחנו משתמשים בנתונים כדי ללמוד וכדי לשפר ביצועים במשימות שאנחנו הגדרנו. זה יכול להיות ניצחון במשחק שחמט, שזה קצת, לקחתי את זה כמה צעדים קדימה. זה יכול להיות חיזוי של מחירים, כמו שדיברנו במקרים הקודמים, וכהנה וכהנה. ובעצם פה, במקום לתכנת את המערכת בצורה מפורשת, לתכנת את האלגוריתם, הכלים האלה מפתחים את האלגוריתם בעצמם. אם אנחנו מדברים על דוגמת השחמט, האלגוריתם היו מפתחים את הטקטיקה או את האסטרטגיה בעצמם. אז זו בעצם למידת מכונה, סט של כלים שמאפשרים לנו ללמוד נטו מהדאטה את האלגוריתם.
מאיפה זה בעצם התחיל? זאת אומרת, זה התחיל מהמשחק שחמט הזה, או שזה התחיל עוד לפני?
שאלה מעולה. בגדול, התחיל לפני ועוד הרבה לפני, זאת אומרת, אפילו לפני שמחשבים הגיעו לרמות סבירות, כבר העולם הזה של אינטליגנציה מלאכותית, לפחות בתיאוריה, היה קיים. ואני אגיד עוד משהו, שהמדעני נתונים הראשונים, כמו שאומרים, הם סטטיסטיקאים. פשוט פחות מגניב, לכאורה. הם היו עושים הרבה דברים שהיום מוגדרים כמדעי הנתונים, אבל תחת היתר סטטיסטיקאים היו בונים רגרסיות, היו בונים מודלים סטטיסטיים, היו בונים מודלי חיזוי. אז אפשר להגיד שהדבר הזה הולך ומתמשך כבר כמה עשרות שנים, אבל אין ספק שב-10-15 שנים האחרונות חלה איזו קפיצה מאוד מאוד משמעותית, אני מניח שאתם תסכימו איתי. ונשאלת את השאלה רגע למה, מה קרה? מה קרה? אז קודם כל רגע ברמה, נקרא לזה יותר הרקע ההיסטורי, לא האירועים ההיסטוריים עצמם, אז קודם כל כמות הדאטה שהאינטרנט מייצר הולכת וגדלה כל הזמן, והגענו לאיזה נקודה, מ-10-15 שנים, שיש באמת המון המון דאטה, שאפשר להשתמש בו בשביל לאמן את המודלים האלה, כן? אז זה דבר ראשון. דבר שני, ותכף אני טיפה אספר על זה יותר, אבל כוח המחשוב הלך והתייעל, וכוח המחשוב, יכולת הזיכרון של המחשבים, וגם אירוע מכונה נוסף, זה שלמדנו איך להשתמש במעיצים גרפיים, שהם בעצם סוג של מעבד שהיו משתמשים בו רק למשחקי מחשב כמעט, איך להשתמש בהם על מנת לשפר את הביצועים החישוביים של מודלים מסוימים, בפי 10, פי 20, פי 50 פחות או יותר, ובנוסף, זה בעצם סיבה שנייה, בנוסף, כל הקהילה של פייתון בכלל, אבל של דאטה סיינס בפרט, פיתחה עוד ועוד כלים ועוד ועוד ספריות, אם זה SQLearn, אם זה TensorFlow, אם זה PyTorch, וכל מיני כלים וספריות כאלה, אפילו NumPy, שהלכו והגיעו למצב שאפשר ממש להשתמש בהם בצורה אמינה. אז זה קצת פעם מבחינת הרקע, מעניין אתכם לשמוע על איזה אירוע ככה פיקנטרי שקרה, ככה שטיפה הזניק את כל... אז מגניק. אז בגדול, אני כאילו כמעט בטוח שזה 2012, יכול להיות שזה שנה לפה ולכאן, אבל בגדול, בשנת 2012 קרה אירוע בתחרות שנקראת ImageNet. אז מהי תחרות ImageNet? היא תחרות שבעצם כל שנה, המון המון חוקרים בתחום מדעי המחשב והאלגוריתמיקה, היו מתאספים כדי לראות מי יכול לבנות אלגוריתם שיודע לסווג תמונה לקטגוריה. אם אתה רואה פתול, אז אתה אומר חתול. אם אני רואה סירה, אני אומר סירה. דברים שהיום נשמעים לנו מאוד מאוד טריוויאליים, אבל הביצועים לא היו מאוד מאוד טובים. אפילו לא טובים בכלל. הרבה פחות מתחת לרמה האנושית. ובעצם בשנה היא, 2012, זה פעם ראשונה שניסו לקחת משפחה של מודלים שנקראת רשתות נוירונים מלאכותיות, או Deep Learning, לשלב אותם עם ה-GPU הזה שדיברתי עליו, ובעצם הצליחו להגיע למצב שאפשר לאמן מודל לרמות שלא דמיינו שקיימות עד אז. הגיעו לתחרות, עשו שם שמות, העלו את הפיצויים בעשרות אחוזים של זיהוי התמונות, תוך שנה או שנתיים, היו ממש כמה שנים של שיפור מאוד מאוד דרמטי, תוך כמה שנים כבר עברו את הרף האנושי, ובעצם זה היה האות לטירוף הזה שנקרא Deep Learning. אז ככה לפני באמת 10-15 שנים גם הייתה איזו התעוררות שנבע גם תנאים מסוימים וגם אירועים תקשורתיים בולטים.
אני חייב לשאול אותך, מיכל, טרמינטור וכו', זה אומנות מחקה מציאות, או שהפיתוחים הם מציאות מחקה אומנות?
אתה שואל גדי, אם הטרמינטור הולך להגיע בקרוב אלינו?
לא, זה אני כבר יודע שזה מעורך להגיע בקרוב אלינו. אני שואל אם הקולנוע פשוט חיכה את ההתפתחות המדעית פה, או שבעצם המדע חיכה את הרעיונות האומנותיים?
אז זו שאלה מהממת ומורכבת, קשה להגיד, אבל כן אפשר לראות מקרים מסוימים שדווקא מה שנקרא את כל התחום הספרותי של מדע בדיוני ודברים כאלה, לפעמים לפעמים הם פותחים את הצוהר לעתיד, לפעמים מנבים את העתיד. לא מומחה גדול, אבל בוא נגיד יש כמה מקרים שספרי מדע בדיוני כבר ידעו לצפות אירועים שאנחנו נתקלים בהם היום, כן. בהחלט.
אתה יודע...
אבל לשאלתך, אני לא בטוח, בוא נגיד, אין לי תשובה לכאן או לכאן.
אני מאמין שהרבה פעמים שאתה רוצה לפתח משהו, או שאתה מתכנן, אז אתה שואב השראה מספרות, מסרטים, ואין לי ספק שגם מדענים בשלב כזה או אחר סבקו איזושהי השראה מדברים כאלה, אני מקווה שלא מהטרמינטור ספציפית, אני אוהב לחיות, אבל אולי מדברים אחרים. ואתה, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, פתחתי גוגל טרנדס, וחיפשתי את הביטוי Machine Learning בישראל. אני מזמין גם את החבר'ה בבית לעשות את התרגיל הזה. באופן באמת מאוד מעניין, אפשר לראות שמתחילה עלייה בשנת 2012. כאילו, רואים שהמצב יחסית די שטוח, וב-2012 באמת מתחילה פה איזושהי התעוררות. אז מעניין אם זה קשור לאותה תחרות שסיפרת, או לא יודע, לדברים אחרים, אבל אולי כל תקופת הביג דאטה התחילה באותם שנים, פחות או יותר בישראל, אז
כן.
וזה גם קשור לזה, מעניין. טוב, בוא נדבר קצת יותר על המודלים, יש המון מודלים שונים. קודם כל, אולי בוא נתחיל בהגדרה, מה זה בעצם אומר מודל? אנחנו מדברים על מודל של Machine Learning, למה אנחנו בעצם מתכוונים?
אז אני דווקא, אני אנסה לקחת את זה ממש לקרקע, אוקיי? ברמה, נקרא לזה הפייתונית, בדרך כלל שאנחנו עובדים בה, שאנחנו ממש כותבים את הקוד, מודל בדרך כלל הוא יהיה קלאס בעצם, קלאס שבעצם יודע גם, יש לו פונקציות מסוימות, כמו train, כמו predict, כמו evaluate, וכהנה וכהנה, ויהיה לו מה שנקרא attributes, שזה יכול להיות פרמטרים של המודל, איזה פיצ'רים אני הולך לאבד אותם, וכהנה וכהנה. אז קודם כל זה קלאס ברמה החישובית הבסיסית, אבל בגדול, בעולם שלנו, של המשין לרנינג, זה מאוד קצת משתנה בין סוג המודל, אבל זה בסוף בדרך כלל פעולות מתמטיות וסטטיסטיות, שאנחנו מבצעים על סט נתונים קיים, בשביל לחלץ את היכולת לבצע פרדיקציה. אז אני אתן דוגמה, אם אנחנו מדברים על מודל כמו עצי החלטה, אז בסוף המנגנון הפנימי של הדבר הזה, זה סוג של אלגוריתם מתמטי, שמה שהוא עושה, הוא מנסה לייצר מבנה, הקבלת החלטות, בצורה נקרא לה היררכית, בצורה שתמיד מסתכלים עליה הפוך, זה נראה כמו עץ, והוא עושה את זה באמצעות כל מיני מנגנונים שיש לו, זאת אומרת, לא מדובר באיזה ישות אבסטרקטית מאוד הזויה ומוזרה, אלא דווקא בסט מאוד מאוד ברור של פעולות שצריך לקרות. אם זה ריגרסיה לדוגמה, אז המודל מכיל את משקולות המודל לדוגמה. זאת אומרת, זה מאוד משתנה פר מודל, אבל בדרך כלל מדובר בסט צעדים מאוד מאוד ספציפי לשלב האימון, סט צעדים מאוד מאוד ספציפי לשלב החיזוי, וכל מיני גם נקרא לזה כלי עזר, כמו בכל דבר נכון בחיים, אז כלי עזר בכלל לנהל את האופרציה הזאת בצורה נוחה ויעילה וחזרתית, דברים כאלה ואחרים.
אז בעצם, אם אנחנו מנסים לסכם את זה, מודל זה בעצם איזשהו סוג של אלגוריתם. אלגוריתם מתמטי שאני משתמש בו כדי לבצע תחזית מסוימת.
נכון, נכון.
אוקיי. איזה סוגים של מודלים קיימים?
קיימים המון סוגים של מודלים, אבל אפשר רגע לחלק, אולי ניקח שנייה צעד אחורה, נחלק דווקא את כל הדבר הזה למשפחות, סביב סוגי הלמידה, ותחת הדברים האלה נפרצת על סוגי המודל. אז קודם כל יש כל מיני סוגי למידה, נפרוד אותם עכשיו. סוג למידה ראשון נקרא למידה מפוקחת בעצם, או באנגלית supervised learning, שהמשימות העיקריות שבדרך כלל היא תבצע היא חיזוי שמסוג רגרסיה, זאת אומרת חיזוי של ערב חרציף, פרוט מחיר, מידה של בגדים, גובה, משקל, רמות סוכר, מחיר מניה, מחיר מודעה וכהנה וכהנה. והסוג השני היא בעצם משימת חיזוי מסוג קלסיפיקיישן. אז הקלסיפיקיישן הבסיסי ביותר, נכון, זה כן לא. האם לקוח אינטוש או לא אינטוש? האם המייל הוא ספם או לא ספם? אז זה יכול להיות חיזוי מסוג כן לא. זה יכול להיות חיזוי מסוג קטגוריאלי מרובה אופציות. לדוגמה, זה יכול להיות לדוגמה, אם אני רוצה, יש לי תמונה של ציפור, ואני רוצה לחזות איזה סוג של ציפור, אז זה כבר לא יהיה כן לא, זה יהיה נחליאלי, וכהנה וכהנה, כל מיני סוגים שונים, אז גם יכול להיות פה כל מיני קטגוריות. אז בוא נגיד, אלה שני סוגי החיזוי העיקריים שאנחנו נבצע בלמידה מפוקחת. זה הלחם והחמאה בעצם של עולם המשין לרנינג, זה מה שרוב הארגונים עושים היום, זה מה שרוב הכסף שמיוצר מאלגוריתמים עושה היום, למי שזה הולך ומשתנה בקרוב מאוד, אבל ככה כרגע. אז ככה מבחינת המודלים עצמם, אם נעשה קצת name dropping, אז יש את רגרסיה לינארי, שאנחנו משתמשים בה לחיזוי רציף. יש לנו את זה החלטה, שגם אפשר להשתמש בהם לחיזוי רציף. יש להם אינסי, יש לנו אנסמבלים, כמו אגג'י בוסט, כמו רנדום פורסט, שהם מודלים שברמה מסוימת מבוססים על עצים. יש עוד כל מיני סוגי מודלים, אבל בוא נגיד, אלה העיקריים. וזה נגיד למשימות של חיזוי רציף. למשימות של קלסיפיקיישן, של מתן סיווג, אז גם פה יש רגרסיה, אבל זה רגרסיה לוגיסטית, שזה פשוט סוג אחר של מודל, וזה בסדר שהשמות לא אומרים המון, כן? כי בסוף לכל אחד יש את המנגנון פעולה שלו. האמת שבסיווג אפשר להשתמש גם ביצע החלטה, גם ברנדום פורסט, גם באגג'י בוסט שכבר הזכרתי, שהם מאוד 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 נפוצים, צריך טיפה לדעת איך לחוות את הדברים כדי שיעבדו על המשימה הזו, על המשימה הזו, אבל בגדול, אלה רוב המודלים המרכזיים שמשתמשים בהם היום. לא יודע, ב-use case יכול להיות מודל טיפה שונה, אבל ככה בגדול.
מיכאל, סליחה שאני לוקח אותך קצת אחורה, אבל כשאנחנו אומרים למידה מפוקחת, מי מפקח עליה? על מה היא מפוקחת?
נקודה חשובה, באמת טוב שאתה אומר את זה. בדיוק באתי גם לנתת ככה טיפה לנושא. מה זה ללמידה, למה הלמידה היא בעצם מפוקחת? מי מפקח על המידה? שאלה נהדר. אז בעצם, בסוגי הלמידה הזו, מה שבדרך כלל יקרה, שאנחנו נשתמש בדאטה טבלאי. אני אקח דוגמה קלאסית של, אני חוזר על זה כי זה מאוד... דוגמה שמאוד נוח לדעתי לכולם פחות או יותר להתחבר אליה וגם בלי להסביר קונספטים. אז נדבר על חיזוי מחיר מניות, אוקיי? נגיד אני רוצה לחזות את המחיר של מחר. אז בעצם יש לי ביד את ההיסטוריה של מחירי העבר, נכון? בדרך כלל מה שיקרה זה שאלגוריתמים מסוג למידה מפוקחת, האלגוריתמים האלה יתחילו בדרך כלל במצב לא טוב, גרוע, שהם נותנים תחזיות לא טובות, אוקיי, ככה זה בדרך כלל מתחיל, ובאמצעות הפיקוח, במי מפקח, המודל עצמו מפקח, באמצעות הפיקוח, הוא יבוא ויגיד בפרדיקציות הראשונות, שמרו, אתם לא בכיוון לגמרי, אתם חזיתם א', התחזית היא שונה לחלוטין, אתם לא בכיוון, זה הפיקוח בעצם, זאת אומרת, אני יכול בהתחלה לבצע פרדיקציות עם המודל שהן יהיו לא טובות, ככה המודל בדרך כלל מתחיל, אבל המודל יודע מאחורי הקלעים מהם התוצאות האמיתיות, זאת אומרת שאנחנו מסתירים מהמודל בשלב הלמידה את תוצאות האמיתיות, אז אנחנו מבקשים לו לתת החזית בלי הידע של מה הוא מחיר המניה, ואחרי שהוא מביא את התוצאה, מתבצע תהליך הפיקוח, שבעצם אנחנו משלים את התחזית בדרך כלל מאוד נאיבית של המודל, לתוצאות האמיתיות, וכאן בעצם נעשה הפיקוח. הפיקוח אומר, הטעות שלכם גדולה, הטעות שלכם קטנה, וכהנה וכהנה, ככה בעצם המודל יודע לכוונן את עצמו, הוא יודע לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא בכיוון, אני צריך לשנות משהו בפרמטרים שלי, ואחרי המון 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 איטרציות, שהרבה מהם אגב יקחו אותנו לכיוון עוד יותר גרוע, אבל חלקם יקחו אותנו לכיוון טוב יותר, המודל יתמקד בתיקונים שלקחו את התחזיות למקום טוב יותר, ולאט לאט ילך וישתפר. אז בעצם הפיקוח קורה על ידי המודל.
רגע, רגע, אז אני יודע שהשאלה שלי כבר מתחילה לקחת אותנו קצת יותר עמוק לתוך העולם הזה, אבל מה שאמרת עכשיו ממש מזמין את השאלה הזאת. אתה אומר שהמודל מתחיל במקום לא טוב, כאשר הוא יודע מהו המקום הטוב שאליו היה אמור להגיע. אז למה הוא ישר לא הולך למקום הטוב וזהו? כאילו, למה, אם הוא יודע מהו החיזוי הנכון, למה אנחנו בכלל צריכים את כל התהליך הזה? אם אנחנו יודעים לאן הוא אמור, הוא יודע לאן הוא אמור להגיע בסופו של דבר.
כי בסופו של דבר, בזמן החיזוי בפועל, שתצטרך את המודל באמת, הוא לא ידע מהו המחיר האמיתי בפועל, בשביל זה אתה צריך אותו. זאת אומרת שהמודל צריך יכולת ללמוד לחזות את המחיר בלי התוצאה, בלי שהוא יודע בעצם את המקום הטוב. זאת אומרת שאנחנו מבקשים ממנו לפתח חיזוי שלא מתבסס על הידע ההיסטורי, חוץ מהתיקון שבדיעבד, אוקיי? וזה בעצם נקרא תהליך הלימוד. אנחנו מצפים שהמודל ידע לחזות את מחיר המניה ללא שום אינדיקציה, ולכן הפידבק שלנו הוא רק אחרי שהוא מספק את התשובה.
בעצם אנחנו מעדיפים שהתוצאות הראשונות יהיו לא טובות, נכון? אנחנו לא רוצים שהתוצאה הראשונה תהיה טובה.
אני לא יודע, זה פשוט המציאות, כי המודל בדרך כלל, אני אקח דוגמה קלאסית של רשתות נוירונים, דיפ לרנינג שכולם אוהבים, אז המודל מתחיל, נקרא לזה, עם פרמטרים רנדומליים. הסיכוי שהוא יתפוס בדיוק את הפרמטרים יהיו בדיוק נכונים על ההתחלה, הוא סיכוי מאוד 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 נמוך, כן, תיאורטית, מתמטית, כן? והתהליך שיפור הוא תהליך הדרגתי. זאת אומרת, ככה זה פשוט זה עובד. הסיכוי להערכתי שנתחיל במקום טוב, הוא מאוד מאוד לא סביר, ובדרך כלל מעיד על בג. או דליפת נתונים, או בקהות הכנסנו את
בגלל זה אמרתי שאנחנו מעטיפים שם.
כן, זה בדרך כלל פשוט סימן שעשית משהו לא בסדר, כנראה, בדרך. אם זה המצב, בצודק.
אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים את המודל הראשון שדיברנו עליו, אז זה בעצם הלמידה המפוקחת, שבתוכה אנחנו מכניסים את הרגרסיות ואת הקלסיפיקציות שעליהם אנחנו נדבר עליהם בהמשך. ואמרנו שתהליך הפיקוח זה בעצם הצורה שבה המודל מלמד את עצמו תוך כדי ניסוי ותהייה, מהי התחזית הנכונה והמדויקת ביותר שהוא יכול להביא.
נכון. במקביל הלמידה המפוקחת, יש תחום הלמידה הלא מפוקחת או הבלתי מפוקחת, נקרא באנגלית Unsupervised Learning. אני חושב שהמשפחת האלגוריתמים הכי נפוצה שמשתייכת לסוג הלמידה הזו, נקרא קלאסטרינג, או שנקרא בעברית אישקול, בעצם אישקול, עם חף, כן? ובעצם מה אומר קלאסטרינג? קלאסטרינג אומר חלוקה לקבוצות בעלי מאפיינים דומים, אוקיי? אז אני אתן דוגמה קלאסית, 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 מתחום הסגמנטציה של הלקוחות, אוקיי? אז יש לנו איזה מאגר מידע לכמה מאות לקוחות, והיינו רוצים אולי לתת מבצעים ממוקדים לסוגי לקוחות שונים. זאת אומרת, לא לתת את אותו מבצע לכל אותם סוגי לקוחות, אלא לתת, לחלק את הלקוחות שלנו לכמה קבוצות, ולתת מבצע רלוונטי לכל אחד. מן הסתם שכנראה לא ניתן מבצע לכל הכוח, אלא נבחר כמה קבוצות וניתן מבצעים לקבוצות האלה כדי לחסוך לנו זמן. ובעצם למשימה כזאת פעולת הקלאסטרים נכנסת. לא נשאל את השאלה. מה לא מפוקח פה? אז מה שלא מפוקח פה, זה שאנחנו מקבלים רשימה של 500 לקוחות, שאנחנו מתבקשים לחלק לקבוצות בעלות מאפיינים דומים, אבל אף אחד לא אומר לנו מה הם אותן קבוצות. זאת אומרת, אין אמת פה ב, 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 בסוג הבעיה הזאת. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לחלק את הקבוצות לקבוצות בעלות משמעות, בלי שאף אחד אמר לנו מה הם אותן קבוצות. אז איך עושים בעצם את סוגי הלמידה הזאת? אני לא אכנס ואחפור, יש לנו שיעורים ספציפיים, וגם אנחנו הולכים לדעיר לנו פרקים ספציפיים על למידה מפוקחת ולמידה לא מפוקחת. אני לא אחפור יותר מדי, אני אחפור קצת. ובעצם טיפה, בשביל האינטואיציה, איך אנחנו מבצעים את הלמידה הזו, אז אנחנו נרצה שהמרחק בדאטה, אני שואל את השאלה את זה נמדד, כן, אבל אנחנו נרחיב על זה, אבל מן הסתם יש דאטה ויש גם מרחקים שאפשר למדוד. אז אנחנו נרצה שהמרחק בדאטה בין ישויות באותה קבוצה, יהיו קטנים, זאת אומרת שקבוצה היא אסופה של ישויות בעלות מאפיינים דומים. אתם מסכימים איתי כאן? זו הגדרה של קבוצה, כן? אבל בנוסף אנחנו נרצה שהמרחקים בין הקבוצות יהיו רחוקים, כי זה אומר שהקבוצות שונות אחת מהשנייה. אתם מבינים את הכוונה שלי?
ברור.
אז זה בעצם שני מדדים כאלה שאנחנו מתבססים עליהם במעיית הקליסטור, שמצד אחד אנחנו רוצים שהישויות בתוך הקבוצה יהיו דומות כמה שיותר אחת לשנייה, אבל מצד שני שהמרחקים בין הקבוצות השונות יהיו רחוקים, כי זה אומר שהקבוצות הן מובחנות אחת לשנייה. אם מרחק בין שתי קבוצות הוא אפס, זה אומר שהם אותה קבוצה. אז זה פחות או יותר ככה ברמת האינטואיציה, על למידה לא מפוקחת. כן, צריך להגיד, יש שם עוד אלגוריתם מהעולמות האלה, כמו זיהוי אנומליות, שזה קלאסי בעולם הפרוד של כרטיסי אשראי, עסקאות בעייתיות ודברים כאלה. ויש עוד כל מיני דוגמאות קצת פחות מפוצעות, אבל מדבר על זה.
סתם מתוך סקרנות, אם בלמידה הלא מפוקחת אין למודל דרך ממש לדעת עד כמה הוא הצליח לדייק ולתת את החיזוי הטוב ביותר, איך בעצם אתה, איך אתה מפקח על, על הלמידה הלא מפוקחת ומוודא שהיא הביאה את התוצאה הנכונה?
אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש עדיין סוג של מדדים מתמטיים שאפשר לעזר בהם כדי לדעת איזה חלוקה היא יותר מוגדרת ואיזה חלוקה היא פחות מוגדרת, זה תשובה א', אבל זה לא מספיק טוב, וללמידה לא מפוקחת, כנראה שבדרך כלל צריך פיקוח אנושי, בהרבה מהמקרים, לפחות בפעמים הראשונות, כדי לדעת שהקבוצות שייצרתי והתוצרים שלי יש להם משמעות עסקית. אז כן, הרבה פעמים בלמידה לא מפוקחת, צריך פיקוח, למרבה האירוניה.
צריך להגיד, זה לא עניין של אסכולות, נכון? זה לא עניין של התמחויות. בעצם מצופה מהדאטה סיינטיסט לדעת איך להתאים את המודל הנכון ל-use case הנכון, נכון?
ב-90% מהמקרים, כן. יש, סתדל, בכל, גם אצלך יש את הניואנסים, איזה כלי אני מעדיף ב-BI, אבל בגדול, אתה לא תשתמש בדאטאבייס שלא מתאים לדאטה רלציוני לדאטה רלציוני. אז כאילו 90% מהמקרים אתה צודק, אבל בעצם כל דבר יש את הניואנסים שלו.
אוקיי. אם כבר באמת, כן, אם כבר באמת נגענו ב-use cases, איזה, נגיד, דיברת על העניין הזה, נגיד, של קבוצות בלמידה לא מפוקחת כדי לטרגט אותם, דיברת על חיזוי נתונים רציפים, נגיד משהו כמו מניות או מחירים בלמידה המפוקחת. יש לך, נגיד, עוד דוגמאות ל-use cases שמתאימים?
זה סוג למידה, זה סוג למידה שאתה רוצה שאני אתמקד בו?
לא, אני נותן לך אתך.
אז למידה לא מפוקחת, זה יכול להיות כמו שאמרנו, churn analysis, לקוח יעזור את האפליקציה, לא יעזור. האם מישהו אנחנו חושבים שהוא חולה או שהוא לא חולה, זה ממש קלאסי בעולמות האלה. בלמידה הלא מפוקחת, אז דיברנו על סגמנטציה של לקוחות, דיברנו במילה, הזכרתי גם שאפשר להשתמש שם בזיהוי אנומליות, בזיהוי fraudulent activities בכרטיסי אשראי. משתמשים הרבה בקלאסטרינג דווקא, דווקא גם בעולמות הביולוגיה, לנסות לקבץ דברים שקשורים לקוד גנטי, לקבץ קוד, נקרא לזה קוד דומה בקבוצות דומות, כדי להקל את האנליזה שלהם לאחר מכן. יש המון דוגמאות.
ונגיד LTV, Lifetime Value, שהוא כאילו הוא נשמע על פניו שהוא על הרציף, נכון? כי זה לא... אבל מצד שני זה כן קלאסטרינג.
LTV, Lifetime Value של יוזרים, היא בעיה רציפה לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו רוצים לחזות פה מספר, שהוא רציף, שהוא ערך דולרי בדרך כלל. כן, אפשר להגיד שלפעמים זה בעיית סיווג, זאת אומרת, אנחנו רוצים לפשט את הבעיה, אז אנחנו אולי נלך לקנה לא קנה. אז זה או בעיית סיווג, או בעיית רגרסיה, פחות קלאסטרים, כי אנחנו כן יודעים בדרך כלל מההיסטוריה, מי קנה ומי לא קנה. זאת אומרת, אתה יכול ללכת חצי שנה אחורה בנתונים, ולדעת מי קנה בפועל או לא, ולבחון ולאמן את האלגוריתם שלך באמצעות הדאטה הזה.
כן, אבל לא היית רוצה להשתמש נגיד בקלאסטרינג כדי לחזות לאיזה קבוצת LTV ייכנסו המשתמשים החדשים שלך?
במקרה כזה הייתי מעדיף להשתמש יותר בשיטת סיווג או בשיטת חיזוי רציף, ואז לחלק לקבוצות. לדוגמה, יש קבוצות של 0 עד דולר, דולר עד 5, 5 עד 10, 10 עד 20, 20 עד 50, נגיד 50 פלוס, whatever. אז הייתי קודם או שנותן ערך רציף, ואז ידנית מעביר אותו לקבוצה, או שישירות הייתי מנסה לחזות את הקבוצה, אבל דווקא דרך משימת סיווג, של כאילו, יש לי כמה קטגוריות אפשריות ליוזרים משלמים, ואני רוצה, כי יש לך את הידע ההיסטורי, זה בדיוק השאלה אם זה למודה מונחת או לא מונחת, מונחת ולא מונחת זה כמו מפוקחת ולא מפוקחת, רק ליישר טרמינולוגיה הזאת. לפעמים אני מחליף ביניהם, כן. אז אם יש לך את הדאטה ההיסטורי, אתה חייב ללכת ללמידה מפוקחת, כי יש לך את הכוח של העבר, לא להשתמש בו, זה קצת בזבוז. שאין לך בדיוק את המידע ההיסטורי, אז אתה כנראה תלך ללמידה לא מפוקחת. אז במקרה שאתה אומר, אנחנו יודעים מה אומרת ההיסטוריה על היוזרים, אז אנחנו נשתמש בזה.
ברור, מעולה, תודה.
אז אם אנחנו מסכמים, למידה בלתי מפוקחת, זה המודל הקלאסטרינג, שבו מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים לקבוצות עם מאפיינים, מחלקים, כן, מחלקים לפי קבוצות שיש להם מאפיינים דומים.
נכון, בגדול, יש עוד דברים, אבל זה ה-use case הכי הכי מופס.
אוקיי, מה עוד?
מה עוד, היו הרבה התפתחויות לאפורנייז, יש למידה חיזוקית, מה שנקרא, reinforced learning, reinforcement, לא יודע, זה טיפה שמות כזה, reinforcement learning, reinforced, אבל בידו נקרא למידה חיזוקית, וזה למידה שהיא מאוד מאפיינת אלגוריתמים שמנהלים אינטראקציה עם הסביבה שלהם, וזה קצת שונה, כי כשאנחנו פוזים את מחיר המניה, אין לנו איזה אינטראקציה עם הסביבה, יכול להיות שאנחנו נקנה או נמכור, אבל בסוף אנחנו חוזים מחיר מניה. כשאנחנו רוצים לדוגמה ללמד אלגוריתם לשחק שחמט, ברמה הבסיסית ביותר, לפעולות שלו יש השלכות על הפעולות הבאות שהוא יצטרך לקחת. זאת אומרת שיש להם השפעה על הסביבה, והסביבה בתורה משפיעה בחזרה על, על, על סט הפעולות שהוא צריך או יכול לבצע. זה גם משהו יחסית, אולי מהשמונה, עשר שנים האחרונות, נגיד שמונה שנים האחרונות, ממרי. אולי דוגמה הכי קלאסית והכי יפה, היא הדוגמה של AlphaGo, שבגדול Go זה משחק, אני לא מומחה Go גדול, אבל משחק מאוד מורכב, קצת כמו שחמט, אבל הרבה יותר מורכב ברמה המתמטית. מאוד נפוץ באסיה, שהקטע שלו זה שמאוד מאוד 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 קשה לחשב אותו עד הסוף. שחמט ברמה מסוימת אפשר יחסית, כמות האופציות שם היא מוגבלת יותר. בגור כמות האופציות היא כמעט בלתי ניתנת לחישוב, וזה אומר שלמודלים קשה להגיע עד הסוף לאלגוריתם האולטימטיבי, אלא צריך לפתח יוריסטיקות. וכאן ספציפית, אני חושב שזה הדין, לא, אני בטוח, שדיפ מיינד, זה קבוצת מחקר מאוד מפורסמת, הם הצליחו לנצח את אלוף העולם בגורט. זה היה לזה אגב סרט מפורסם לדעתי בנטפליקס, מזמין לראות, אבל זה הייתה פעם ראשונה שאלגוריתם הצליח לנצח במשחק כזה מתוחכם. זה ככה עוד סוג של למידה, זה מאוד 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 הולך לאפיין רובוטיקה, כי גם רובוטיקה יש שם את כל העולם הזה של האינטראקציה מול הסביבה. ובעצם מה שקורה זה גם מתחילים עם מודל מאוד טיפש בדרך כלל, שעושה צעדים מאוד מאוד גרועים, ושוב היתרון כאן במחשבים, שהוא כנראה שיחק עשרות מיליוני או מאות מיליוני משחקים, והוא לאט לאט הולך ומשתפר עם הזמן. אז זה עוד סוג של למידה שמאוד נפוצה. זה תחום קצת מורכב, אז אני לא אצלול דווקא לתוכו, אבל אני חושב שכן אולי שווה להתייחס למה שמעניין כרגע את כולם, וזה מודלים ג'נרטיביים. אם אתם מעוניינים, אפשר להיכנס לזה קצת.
יאללה.
אוקיי, אז מודלים ג'נרטיביים, בגדול, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, כן, אני לא נסה לתת פה את הדיוק המדעי, אלא יותר בבת שלנו, כן, לאדם, אנחנו רואים אותם בשני מישורים עיקריים, תקנו אותי אם אני פועל. אבל מישור היצירת תמונות, דלי, ChatGPT שיודע לייצר תמונות, מי שמכיר מודלים חדשים שנקראים פלקס, מידג'רני, כל העולם הזה של ייצור תמונות ודברים כאלה, אני מניח שנתקלתם, שבעצם הוא הולך ובעצם זה ג'נרטיבי, נכון? אנחנו מזינים טקסט ומקבלים תמונה. אז זה ג'נרטיבי, אבל יש את הנדבך, טיפה יותר מדובר כרגע בשנים האחרונות לעולם הג'נרטיבי, וזה כל מה שקשור לשפה טבעית, זה כל מה שקשור למה שפעם קראו לו NLP, ועבר להיות LLM, Large Language Models. אז התחום הזה הוא תחום שעד בערך לפני 8 שנים היה די רדום. הוא עבר מסלול דומה קצת למה שתיארתי אז עם העולמות של המודלים למידה עמיקה, עם ה-GPU והתמונות. הוא גם היה די רדום, בשנת 2017, גוגל הוציאה מאמר מפורסם שנקרא Attention is all you need, ושם היה איזה תת ארכיטקטורה שמאוד עזרה למודלים בתחום השפה. וככה קצת בשלב הזה העולם הזה של שפה התחיל להתפתח. פתאום הגענו למצב שאפשר לקחת מודל ולאמן אותו ל-use case שלי, זה היה בערך בשנת 2020, פחות או יותר. ולפני שנתיים, OpenAI פרצו עם ה-ChatGPT interface ושינו את כל הספייס שאנחנו מכירים אותו היום, כן? כן, אני חושב שראוי לציין כל מיני פריימורקים שגם תרמו. יש לנו את OpenAI שכולם מכירים. יש לנו את Anthropic, שהיא חברה אולי פעם הייתה פחות מוכרת, אבל היא יחסית מוכרת היום. ויש להם מודל שנקרא Claude, שהוא כרגע המודל הטוב ביותר ביצור קוד. יש לנו את למה של פייסבוק, נכון, שגם אמנם איחרו קצת למסיבה, אבל הצטרפו אליה, ונראה שמרק צוקרברג נחוש לשלוט בעולם האופן סורס דווקא. גישה מאוד מעניינת, אפשר זאת שיחה רק על האירוע הזה, אבל לפעם אחרת. ויש לנו גם את ג'מיני של גוגל, הם עושים דברים בסדר, אבל הם גם הצטרפו מאוד מאוחר למסיבה, הם גם נראה שהם קצת לא, טיפה פחות בקצב של כולם. אז גם התחום הזה הוא תחום מרתק מאוד שעובר הרבה שינויים. יש עוד כל מיני דברים, כן, אבל אני חושב שככה בגדול זה מכסה לנו יפה את הספייס. יש לי משתכם שאלות גם על הנושאים האלה, אני אעשה.
נכון, ל-30 לנובמבר 2024, לעזות סופים שישמעו אותנו בעתיד הרחוק, שמכונות ישלטו כבר פה, אז כן, זה היה ב-2024.
כן, נכון, יהיה פיס ארכיוני.
כן, ואם זה יהיה המכונות שישמעו אותנו, אז רק תדעו, אנחנו מכבדים אתכם.
כן, כן, הכל ברוח טובה, לא...
תזכרו מי דואג לכם.
כן. אז מעבר למודלים האלה, יש עוד מודלים שלא נגענו בהם?
כן, בהחלט יש הרבה. במילה הנהנית, יש גם מודלים מסוג מודלים, מודלי המלצה, או מה שנטפליקס משתמשים בהם כדי להמליץ לנו על הסדרה הבאה, או שחנויות כמו אמזון משתמשות בהם כדי להמליץ לנו על המוצר הבא. יש עוד הרבה, עוד המון דברים שלא התייחסתי אליה, אבל ככה.
אוקיי.
ושסך הכל אנחנו מכסים יפה את הספייס.
תגיד, מודלים להמלצה זה לא משהו שהוא מזכיר ברעיון שלו קלאסטרינג? זה לא אותו רעיון?
זה מזכיר, יש משהו מסוים שמזכיר את זה, אבל יש ממש מודלים יהודיים להמלצה. נטפליקס בזמנו, לפני 10 שנים, הייתה מערכת תחרות המלצות שנתית, בהדבר שהיה פרס של $1,000,000 אגב, אז התפסו אותי במילה. אז איך העולם הזה התפתח, הם עוד עזרו לחתך את העולם. יש משהו שמזכיר, אבל זה כבר תת משפחה משלה.
נראה לי שזה היה ספוטיפיי, שניסו, שעשו תחרות ליצירת מודל, שינסה להבין את הטעם המוזיקלי של המאזין שלהם, ולתת לו שירים, מוזיקה, בהתאם להעדפות שלו. נראה לי זה היה ספוטיפיי. אולי אני טועה.
יכול להיות. אני בטוח שיהיה נטפליקס, אבל יכול להיות שגם ספוטיפיי עשו, ואני פחות מכיר.
טוב, תגיד, אז אם יש כל כך הרבה מודלים, איך יודעים במה להשתמש? זה נשמע שזה ג'ונגל ענק של אלגוריתמים.
נכון. זה ג'ונגל גדול. בגדול, התשובה שלי היא לא איזה משהו מאוד מתוקן. לעשות גוגל, לקרוא מאמרים שרלוונטיים לבעיות שאנחנו רוצים לפתור ולראות במה השתמשו. גם מהניסיון, כמו מן הסתם, אתה לומד שלא כל לי מתאים לכל בורג, נכון? אז דברים שגם מהניסיון, אבל גם קיים האינטרנט. עוד דרך קלאסית להיכנס לקאגל. קאגל זה אתר כזה לדאטה סיינס פרקטישנרס. לחפש שם איזה סוג בעיה דומה או רלוונטית למה שאתם חיפשתם ולראות במה השתמשו, גם דרך קלאסית ככה להבין מה. אני יודע, זה כאילו נשמע מורכב, אבל בסוף הרבה אנשים, אתה כנראה לא הראשון שמתמודד עם הבעיה הזאת, אז תעשה גוגל, תתייעץ, תקרא פייסים דומים, תראה תחרויות עבר ותנסה להבין את הכיוון. ועם הזמן, אינטואיציה גם הולכת ומשתפרת.
אפשר גם לשאול מודל לעיבוד שפה טבעית, איזה מודל מתאים לשימוש שלנו.
כן, דבר בתשובות טובות.
אז מיכאל, מה הופך בעצם מודל למודל מוצלח?
אוקיי. קודם כל, מה שהופך מודל למודל מוצלח, דבר ראשון, זה הצלחה במדד אותו רצינו לשפר. אז דוגמה, אם רצינו לשפר את הדיוק שלנו בזיהוי מחלות מסוימות, אז קודם כל זה הדבר הראשון שאותו אנחנו צריכים לשפר. אז זה לפני הכל מה שנקרא תוצאות. בוא נגיד, יש עוד הרבה דברים כמו כל דבר בחיים, אבל אם אני יאיר זרקור על עוד שני אלמנטים, האלמנט השני הוא יציבות. אני אקח דוגמה של ה-GPT, אם בצ'אט אחד הוא היה עובד טוב, ובחמש אחרים הוא עובד לא טוב, ואין יציבות, אז קשה לסמוך על תוכנה או על אלגוריתם, בטח אם מדובר בחיי אדם, אם אנחנו לא בטוחים לגבי היציבות של האלגוריתם, זאת אומרת שאנחנו יודעים שהוא יספק תוצאות אמינות בסיטואציות שונות, אוקיי? אז דיברנו על הצלחה בסיסית, אני מדבר על יציבות, אולי רגע במילה לגבי יציבות, נדבר גם על זה שאולי אין הרבה בגים בקוד שכתבנו, והתוכנה לא נופנת הרבה פעמים, אז גם זה קשור ליציבות. והאלמנט השלישי שאני אתייחס אליו זה שקיפות. דיברנו על זה, אבל אני מדגיש את זה שוב. הרבה פעמים שאנחנו יודעים למה המכונה קיבלה את ההחלטה שהיא קיבלה, אז הרבה יותר יהיה קל לנו לסמוך עליה ולאפשר לה. אז בגדול מבחינתי, אלה שלושה נקודות עיקריות, כמו כל דבר בחיים, הכל ספציפי, מכהנה וכהנה, אבל אם בכל זאת אנחנו נאלצים לתת איזה סיכום, אז אלה היו הנקודות שלי.
ומתוך סקרנות, כשאנחנו אומרים מוצלח, סתם לדוגמה, קבענו שאנחנו רוצים ש... אתה אמרת שאתה לא אוהב להשתמש באירו, אתה מעדיף את מדד ההצלחה, אז אנחנו מגיעים ב-95% מדד הצלחה. האם זה אומר ש... אוקיי, עכשיו אנחנו מפסיקים, וזהו, מניחים למודל לרוץ לבד ולא נוגעים ביותר?
אז צריך לנטר אותו, אוקיי, נפרק את זה לכמה שאלות, אני משתדל לו להעריך יותר מדי. האם בכלל ברמת המחקר עוצרים או לא? מה הערך של לעבור מ-95 ל-98? מה המעמד שאתה כחוקר חושב שזה יהיה? אם אתה מרגיש שאתה כבר בשוונג, או את בשוונג, וזה עניין של עוד יום עבודה, אז אולי לא שווה לעצור. זאת אומרת, זה גם, אתה יודע, זה תלוי איך מרגישים בתוך הסיטואציה הזו. אז זה רגע לגבי הדבר עצמו, ויש באמת אלמנט של ניטור. זאת אומרת, אתה צריך לנטר את המדדים לאורך זמן, אתה צריך להיות מודע לזה, אתה לא יכול לשגר את התוכנה הזאת ולא לראות. כל עוד המדדים נשארים מוצלחים לאורך זמן, לא רואה סיבה משמעותית להתערב יותר מדי. ברגע שמתחיל זה ירידה, והירידה בו תבוא, כמו שאומרים, אז צריך להתערב.
ברור.
אז מיכאל, נקודה אחת שעדיין לא דיברנו עליה, דיברנו הרבה על למידת מכונה, אבל יש עוד קונספט שנקרא למידה עמוקה. מה בעצם ההבדל בין למידת מכונה ללמידה עמוקה?
אפשר לראות שבעצם אם אתה מנסה להסתכל, זה יכול לחשוב על זה שלמידה עמוקה היא תת תחום בתוך למידת מכונה. זה בעצם אחד מסט הכלים של למידת מכונה, אז אם בלמידת מכונה יש לך מודלים מסוג עצים ומודלים מסוג כאלה וכאלה, רגרסות, אז עוד סוג שיש לך זה רשתות נוירונים מלאכותיות, וזה פשוט עוד אחד מכלי האלגוריתם. ולמה בכלל, אז למה קורה זה למידה עמוקה ולא רשתות נוירונים מלאכותיות? זה מרקטינג. כי בשנות ה-70-80, הדבר הזה בגלל להיעדר מחשוב וכל מה שדיברנו, אז התחום הזה לא הצליח, ואז שהוא הצליח מחדש, לא רצו לבאס אותו עם השם הקודם, אז זה למידה עמוקה.
עשו לו ריד
רבגן. כן. ממש ככה. ובעצם, ספציפית, הארכיטקטורה הזו, בשילוב עם מאיץ גרפי, שדיברנו על זה עם אימג'נט, מאוד 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 מוצלח, במשימות שקשורות לתמונה ועיבוד שפה טבעית. אין פה איזה משהו מתוחכם. זה עוד משפחה של אלגוריתמים, שבהינתן המון דאטה ובהינתן כוח מחשוב חזק מאוד, עושים עבודה נהדרת בתמונות ובטקסט, מה שהמודלים הרגילים הטבלאים, שהם יודעים לדעתי להתמודד עם נתונים טבלאים, לא עושים טוב.
דרך אגב, אתה אומר יכולות חישוב חזקות, יש פה שיקולים גם כלכליים? זאת אומרת, האם יש עלויות גדולות יותר למודלים מסוימים?
אז אני אגיד ככה, בדרך כלל המודלים הטבלאיים או המפוקחת, לא מפוקחת, לרוב העלויות הן לא מאוד גבוהות, כי המודלים האלה לא דורשים המון משאבים, אבל במודלים מסוג למידה עמוקה, בהחלט יש פה שיקול של עלויות, כאילו משאבי מחשוב יכולים להגיע לאלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים, וגם מאות אלפי דולרים במקרים מסוימים, ולפעמים גם יותר. אז זה משתנה, אבל בוא נגיד, לארגון העסקי שרוצה לפתח מודל חיזוי מסוים רציף, אז לרוב זה לא יהיה שיקול דרמטי.
אוקיי. אז אם אנחנו אמרנו, אוקיי, את העניין הזה באמת של השאלות הכלכליות, העלויות, מה האתגרים הגדולים ביותר שיש לנו היום בתחום?
שאלה טובה, שוב על זה רגע. אז אני רגע נחלק את התחום, כמו שאמרנו, אולי טיפה לשניים. יש את התחום של המשין לרנינג הקלאסי, רגע, למידה מפוקחת, למידה לא מפוקחת, הדברים שהם הלחם והחמאה, שכמו שקראנו להם. אז יש את האתגרים הפשוטים, האם האלגוריתם שלי אני אצליח לא יעבוד כמו שצריך, לא יעבוד כמו שצריך, שזה שונה מתכנות קלאסי. אנחנו גם טיפה שריח לפרק הקודם, דיברנו על תקשורת מול הביזנס, על איך לייצר אמינות, על איך לייצר פייפליין, דברים כמו לנטה את המודל שהזכרתי, דברים כמו לדבק מודל שנכשל, או שהתחיל להוציא תוצאות גבוהות וכהנה וכהנה, זה שתי אתגרים האלה. כן, יש עולם חדש של אתגרים שנפתח בפנינו, שאני עוד לא יודע איך זה יראה בשנים הקרובות, אבל לציין אותו, זה שבתחום ה-LLM, לדוגמה, בתחום כל המודלים שיודעים לטפל בשפה, כולם מחכים לבום הזה, כן, שהולך לקרות מהטמעת הסט מוצרים האלה בארגונים, וזה קורה וזה יקרה, אבל אין ספק שיש פה איזו תופעה, שאיזה מישהו, איזה פרודקט מנג'ר, מישהו מהבכיר מהביזנס, עשה איזה משחק בצ'אט GPT, והצליח להגיע פחות או יותר למה שהוא רוצה, אחרי הרבה דין ודברים וכהנה וכהנה, ואז הוא אומר, אוקיי, אחלה, מעולה, זה עובד בצ'אט GPT, בוא תיקח את זה לאפליקציה עובדת, קומפלט, אמינה, מנותרת, וזה לא עובד ככה בחיים. אז כן, אני חושב שבתחום ה-LLM, יש עדיין את האתגר גם בין ההבטחה הגדולה לבין הדלבור בפועל. זה לא, אני לא מאשים אף אחד חלילה, גם לא את המנהל העסקי. אבל יש עדיין פער מה ש-GPT בשיחה חד פעמית עם תיקונים ועם סלחנות יודע לבצע, אל מול לשלח את זה כמוצר עובד ומלא בתוך הארגון שלנו. אז ככה פחות או יותר ככה האתגרים שאני רואה אותם.
אני חייב להגיד שאני בזמן האחרון, אני מדבר איתכם בשבועות האחרונים, חווה בום של אנשים שפונים אלינו ואליי עם כל מיני מוצרים מבוססים AI. זה, כל כך זה נראה כאילו אין מי שכרגע מייצר מוצר לא מבוסס AI. ולכולם זה נראה כאילו הם הגיעו לאיזשהו גולד מיין, שהם הצליחו באמת לתת פתרונות שעובדים, ואז כאילו אתה חייב לתהות איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שבזמן כל כך קצר, כל כך הרבה חברות יוצאות עם כל כך הרבה מוצרים, כאילו מוגמרים. זה ברמת החשוד אפילו.
ואיך יצא לך לעבוד איתם בפון?
לא, כי הכל זה בדיוק העניין, זה באמת בשבועות האחרונים, אז אתה יודע, זה הכל, הכל בפיצ'ים, הכל בכותרות, הכל בדמויים, ואתה לא יודע איך לאכול את זה.
אתה יודע, באמת, קודם כל תעדכן אותנו, אנחנו נשמח לשמוע מה החוויות שלך מהשטח. אני כן אגיד שיש עוד פערים, לפחות במה שקשור לעולם שפה, אני מרגיש את הפערים, הם עוד לא, זה, להפוך את זה למשהו אמין ברמת מוצר, זה, יש עוד פערים, הם מצליחים לסגור אותם, אבל זה בהחלט לא כזה קל כמו שלפעמים מראים במצגות. יהיה מעניין לשמוע איך בשיחה הבאה או אחת אחרי זה, מה חווית בפועל.
כן, תספר לנו. טוב, בזה אנחנו חיסינו את הפרק השני, ובמהלכו יצא לנו לדבר על סוגים שונים של אלגוריתמים בעוף ציפור. בפרק הבא אנחנו נצלול לתוך עולם הלמידה המפוקחת, כמו שאמרנו, שיטת למידה שבה הנתונים שלנו כבר יודעים מה התשובה הנכונה. נדבר על אלגוריתמים כמו רגרסיה, עצי החלטה ואנסמבלים, שמביאים את היכולות האלו לסיים חדשים, ונדבר על היתרונות, החסרונות, ומה מתאים לאיזו בעיה. אז תודה רבה לכם שהזנתם לנו, תודה רבה מיכאל שהצטרף אלינו לעוד פרק, ונשתמע בהמשך בפרק הבא.
ביי ביי חברים.